שזה סביב מכת בכורות וסביב קורבן פסח. רציתי קצת להתבונן בזה, מה קורה שם בדיוק ביציאה ממצרים. אנחנו יודעים שפרק י"ב מציין, גם פרק י"ב ועוד מעט נראה גם בדף מקורות, יש בתורה כמה מקומות שרואים שהתורה, כשהיא מתייחסת ליציאת מצרים, היא מתייחסת לחיפזון. לדוגמה, אצלנו בפרק י"ב, פסוק י"א, כתוב שם, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא להשם. למה צריך לאכול את זה בחיפזון? מה, אנחנו גנבים? אנחנו מפחדים ממישהו? מה העניין של החיפזון? למה יציאת מצרים היא חיפזון? אנחנו נראה גם בישעיהו, עוד מעט נראה בדף מקורות, ישעיהו בפרק נ"ב, אני חושב, כתוב שם שלעתיד לבוא, שנייה אחת נקרא את זה בפנים, מה יש? תודה רבה. אז כתוב פה בדף, בישעיהו נ"ב, פסוק י"ב, כתוב פה, כי לא בחיפזון תצאו, לעתיד לבוא, בגאולה העתידית, לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל. נראה בישעיהו שלצאת בחיפזון זה משהו לא... הגאולה העתידית שאנחנו נמצאים בה היום, היא לא תהיה בחיפזון. סימן שחיפזון זה במקרה הטוב משהו לא טוב. למה לצאת בחיפזון? או שיש בחיפזון איזה סוד שצריך לנסות לגלות אותו. מה מיוחד בחיפזון הזה? מה עוד? שאם נסתכל טוב, מצולם פה גם בספר דברים. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. למה אוכלים מצות? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. יצאנו בחיפזון. כולם, אתם מכירות. למה היה מצות? כי לא הספיק הבצק לטפוח, וממילא היו צריכים מהר 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 לקחת הבצק להפות אותו מהר, ולכן נוצרו מצות, עד היום אנחנו אוכלים את המצות. מצד שני, אנחנו רואים אפילו בפרשה שלנו בפסוקים שזה לא בדיוק כך. מתי עם ישראל יצאו ממצרים? מה אתם אומרות? מה? אחרי עשרת המכות. אבל ביום, בלילה, נראה בלילה בחיפזון. נמצא תרף את הפסוקים. כתוב בפרק י"ב פסוק מא', ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז יצאו ביום, לא יצאו בלילה בכלל. ויש פסוקים אחרים לדוגמה שכתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, נראה בפרשה הבאה. אז לא יצאו בחיפזון, יוצאים ביד רמה. יד רמה זה לא כמו גנבים, לא כמו מסכנים. אז מה קרה פה ביציאה? זה חיפזון? ככה כתוב. מצד שני רואים שזה לא בדיוק חיפזון, יוצאים בזריזות. אז מה הפשט של זה? אז יש בחז"ל בכמה מקומות, גם בספרי וגם בגמרא ברכות. הרמב"ן פה על המקום מביא את זה, לא רציתי פה יותר מדי להביא מקורות כדי שנספיק את מה שכבר כן הבאתי. הגמרא פה למטה בצד שמאל, בלי שנראה את העניה, אמר רבי אבא, כל מודים שנגאלו ישראל ממצרים, לא נגאלו אלא בערב. וכשיצאו, לא יצאו, אלא ביום. זאת אומרת, יש שתי בחינות. יש להיגאל, זה היה בחיפזון. ויש לצאת, זה ביד רמה. אז זה בכלל פה לא ברור, ולא נסביר את זה היום. אז למה הוציאו את הבצק מהתנורים? יוצאים בבוקר. יש זמן שזה יתפח, אפשר לחכות עד הבוקר, וכשיוצאים בבוקר ביד רמה, לוקחים את החלות או את הלחם, ויוצאים. למה צריך כל כך בלחץ? אנחנו רואים כנראה שהמצה, זה שאוכלים, זה שהזדרזו להפות את זה, זה לא בעיה טכנית. יש פה משהו מהותי. כי אם זה לא היה מהותי, היה זמן לחכות לבוקר. אין עם זה שום בעיה. אז מה קורה פה ביציאת מצרים? לא יודע אם נגיע לזה. אם נבין טוב מה זה החיפזון של יציאת מצרים, אז למה לעתיד לבוא? אם זה כל כך טוב, יציאת מצרים, שיש גאולה בחיפזון, ויציאה ביום, אז למה לעתיד לבוא זה עובד אחרת? למה היום, הגאולה של היום, ככה ישעיהו כותב לנו? למה אנחנו לא צריכים היום את החיפזון? אם זה כזאת תשתית טובה, יש גאולה, יש יציאה, צריך חיפזון, צריך ביד רמה, אז למה היום זה לא כך? מה זה שונה? שניכנס יותר לפרטים, יותר לפסוקים פה בפרק י' ב', יש פה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. השיא של המכות זה מכת בכורות. ואנחנו רואים שבשונה מכל המכות, לפני מכת דם ומכת צפרדע, עם ישראל לא היה צריך להתכונן בשום דבר. פשוט יש מכת דם, ובצורה טבעית, והפלטי את עמי מעמך, אצלהם יש מכת דם, אצלנו לא. וגם יהודי שאצלהם, אז אצלו אין, ומצרי שאצלנו, אצלו יש. ככה זה היה. לא היינו צריכים להתכונן לזה, ולא היינו צריכים לעשות שום מחנה לזה. מכת בכורות, אנחנו רואים שעם ישראל צריך להתכונן למכת בכורות. צריך להתכונן למכת בכורות. למה? אומר פה רשי שמצולם אצלכם, הרשי התחתון יותר. והיה לכם למשמרת, כתוב בפסוקים, בפסוק ו', שהדם של קורבן פסח היה לכם למשמרת. עד 14, מה זה למשמרת? צריך לשמור על השה שהוא יהיה שמור. טוב, רשי מביא פה כל מיני דברים. תראו, יש שם קו כזה, זה 4 שורות אחרי תחילת רשי. היה רבי מתיה בן חרש אומר, הרי הוא אומר, ועבור עלייך ועריך ועינך, והנה איתך את דודים, הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שהגאל את בניי, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם, כדי שיגאלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולגאול את עם ישראל, ואין איך, כי עם ישראל, הרמב"ן מביא פה, בממתת שערי טומאה, עם ישראל מאוד 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 רחוק מאלוקים, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני לא יכול לגאול אותם ככה. לכן, שנאמר בת ערום וריה, ערום וריה הכוונה, בלי מצוות. ערומים מן המצוות. ונתן להם 2 מצוות, הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה לו במה לתפוס ולהרים אותם, נתן לעם ישראל 2 מצוות. איזה מצווה? דם הפסח ודם מילה. שמענו באותו הלילה, זאת אומרת, בליל היציאה עשו ברית מילה, ועשו קורבן פסח. למה? כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לגאול אותנו, שנאמר במתמוססת בדמייך, בשני דמים. ואומר, גם בדם בריתך, שלחתיך, זה טוב, לא משנה, זה אחר כך עוד פסוקים על זה. קורבן פסח, 2 דמים. זאת אומרת, קורבן פסח נוצר בשביל שעם ישראל יגאל. זה המטרה של הקורבן. ככה נראה פה ברשי, ככה נראה בחזל. מצד שני, רואים שקורבן פסח יש לו תפקיד. קורבן פסח, לא סתם קוראים לו קורבן פסח. כתוב בפסוק י' ב', בפרק י' ב', בואו נראה את זה שנייה בפנים. כתוב על מכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וקטי כל בכור בארץ מצרים, אדם ועד בהמה, וכל אלוקי מצרים, אעשה שפטים אני השם. ואז מה? והיה דם, איזה דם? קורבן פסח, לכם לאות על הבתים, אשר אתם שם, ראיתי את הדם, ופסחתי עליכם, לא יהיה בכם נגף למשחית. למה קוראים לקורבן פסח קורבן פסח? כי בזכות קורבן פסח הקדוש ברוך הוא פוסח מעל הבתים של עם ישראל ולא משחית אותנו. זה כבר דבר מופלא ביותר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם, כשהוא הולך לתת את מכת בכורות למצרים, האמת, הוא הולך להרוג גם אותנו. גם אנחנו הולכים למות. ככה משמע פה. אלא מה? שכדי שזה לא יקרה, הקדוש ברוך הוא יצר לנו איזה הצלה דרך זה שיהיה לנו קורבן פסח. אז מה התפקיד של קורבן פסח? הקורבן פסח אנחנו רואים שבזכותו אנחנו נגאלים. מצד שני, אנחנו רואים שבזכותו אנחנו לא מתים. מה זה קורבן פסח? בזכות קורבן פסח הקדוש ברוך הוא לא הרג אותנו. וממילא, אם זה ככה, אז מה קשור הדם של קורבן פסח לפסיכה של הקדוש ברוך הוא? נראה בפשט הפשוט שהכוונה היא כזאת. הקדוש ברוך הוא עובר בכל הבתים. איפה שהוא רואה דם, מדלג. איפה שהוא לא רואה דם, אז הוא נכנס. אז יוצא, איפה הדם צריך להיות? מבחוץ. מחוץ לבית, כי כשהקדוש ברוך הוא נכנס, הוא לא רואה, אז יש לו איזה שלט דם, אז הוא לא נכנס. אומר רשי, והיה לאדם לכם לאות. זה הרש"י פה למעלה יותר. רואות מה אני מתכוון? והיה אדם לכם לאות. לכם לאות, ולא לאחרים לאות. מכאן, שלא נתנו את אדם, אלא מבפנים. זאת אומרת, איפה שמים את אדם? על המשקוף בכניסה, מבפנים, לא מבחוץ. אז זה פה כבר לא, אז מה, מה העניין של קורבן פסח? אם הקורבן פסח בשביל שהקדוש ברוך הוא לא ייכנס אלינו, אז צריך לשים את זה בחוץ. אבל רואים רש"י מדקדק, והיה אדם לכם לאות, אז האות הוא לא בשביל הקדוש ברוך הוא, בשבילנו. בשבילנו הקדוש ברוך הוא שם את האדם מבפנים. אז מה העניין? אם זה בשבילנו, אז מה זה עוזר שאנחנו מבינים שיש פה דם כדי שהקדוש ברוך הוא לא ירוג אותנו כמו שהורג את המצרים? למה הקדוש ברוך הוא בכלל רוצה להרוג אותנו? מה עשינו לו? עד עכשיו הכל היה בסדר. פתאום במכת בכורות זה רגע קריטי. כולם הולכים למות. ככה זה נשמע פה. וכדי שגם אנחנו לא, אז אנחנו צריכים להקריב קורבן, קורבן פסח. מה העניין שלו? תשימו אותו מבפנים. לא מבחוץ, מבפנים. מה העניין של זה? זה, 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 זה פלא עצור. אומר פה רש"י, הרש"י בהמשך, וראיתי את אדם, אז עד עכשיו חשבנו, ראיתי את אדם, הכוונה, הוא מגיע לבית, רואה מבחוץ את אדם, ראיתי את אדם, אני מדלג לבית הבא. אבל לפי מה שרש"י הסביר ברש"י אחד לפני, אדם בפנים, אז מה זה ראיתי את אדם? אומר רש"י, הכל גלוי לפניו. הקדוש ברוך הוא לא צריך סימונים, הוא יודע בדיוק מי יהודי, מי לא יהודי, הוא לא איזה חייל שצריך לסמן איזה אזור להיכנס, איזה אזור לא להיכנס. הוא יודע הכל. אז למה צריך לסמן? מה זה וראיתי את אדם? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני את עיניי, לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. זאת אומרת, האות של הקורבן פסח, זה מחזיר אותנו לרש"י פה למטה, נראה שהקורבן פסח זה כדי שיהיה לנו מצוות שהקדוש ברוך הוא יוכל לגאול אותנו. אבל זה יותר חמור, כי בעצם מכת בכורות הייתה אמורה לחסל גם אותנו, והקדוש ברוך הוא נותן את עיניו. אם אנחנו מקיימים את מצוות פסח, בזכות העיסוק במצוות פסח, נגאל. ואם לא, אז לא. אומר רש"י אחד אחרי, שני רש"ים אחרי, ולא יהיה פחם נגף. ואני מדלג טיפה, במחילתא, הרי שהיה מצרי בביתו של ישראל יכול להימלט. זאת אומרת, היו כמה חכמולוגים כאלה שראו שכל המכורות המצרים מתים, רצו ישר להיות בבתים של ישראל. אז יכול להיות שיהיה מצרי בבית של ישראל והוא ימלט? אומר המחילתא, תלמוד לומר, ולא יהיה בכם נגף, אבל אבו במצרים שבבתיכם. זאת אומרת, כל מצרי בעולם, גם אם הוא מתחבא בתוך הבית כנסת של עם ישראל, לא עזור לו כלום. אם הוא מצרי, הקדוש ברוך הוא מגיע. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא יודע מצוין מי יהודי ומי לא יהודי. אותו דבר הפוך. גם אם יהודי נתקע, לא יודע איך, בתוך עומק השטח הנגוע המצרי, מביא פה רש"י בהמשך, לא יהיה בכם נגף. אף יהודי לא ימות בטעות על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד. אז מה העניין של הקורבן פסח? זה בעצם הצלה ממכת בכורות. אבל למה אנחנו צריכים להינצל ממכת בכורות? מה, מכת בכורות רודפת אותנו? מה הקדוש ברוך הוא? זה נשמע לא טוב. כל חג פסח, על מה אנחנו חוגגים? על קורבן פסח. שמה קרה בקורבן פסח? הקדוש ברוך הוא לא הרג אותנו. הוא לא נתן לנו שום מתנה. ככה זה נשמע קצת. הוא לא נתן לנו שום מתנה, הוא לא עשה לנו כלום, הוא פשוט לא הרג אותנו כמו שהוא הרג את המצרים. זה כל כך משונה, תנסו לחשוב, אני אנסה להמשיל את זה. אם, לא יודע, איזה אבא אחד שומע שהרביצו לבן שלו, אז הוא בא לצעוק על הילד של אייל, אז הבן שלו צריך לחשוב, מזל שהוא לא צעק גם עליי? הוא כמעט... הרי הקדוש ברוך הוא בא להרוג את המצרים, שהרוג אותם. אנחנו צריכים להיות שלווים ורגועים. אנחנו רואים שכל פסח אנחנו שמחים, שכשהוא בא להרוג את המצרים, מזל, הוא גם לא הרג אותנו. איזה, זה ממש מוזר. מה העניין של הקורבן פסח הזה? במקביל לזה, יש פה, בגבורות השם, בפרק ג' די בהתחלה, המהר"ל אומר פה משהו מאוד מאוד מופלא. הוא אומר פה ככה, בחר הוא יתברך בליל הפסח, להודיע מעשיו לבאי עולם, להכיר את שמו בעולמו, והוציאו את עמו ממצרים. זאת אומרת, מה זה יציאת מצרים? להודיע את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כולם ידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. בעניין זה ראינו ששמה התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל. מה זה יציאת מצרים? זה זה שניצלנו ממכת בכורות, ככה יצא פה. אומר פה המהר"ל, זה יסוד היסודות ושורש הכל. ומצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל ידם יהיה לעינינו יסוד הזה, ומאצלנו בא למות, כמו מצוות סוכה שאמרה תורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את ישראל והוציאו אותם ממצרים. הכל כמעט זה זכר ליציאת מצרים, וכל הקידושים, ראש השנה, בשבועות, בסוכות, בטח פסח, בשבת, זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה יסוד היסודות. מה כל כך יסודי שם ביציאת מצרים? ואף השבת, אומר המהר"ל, וזכרת כי עבד היית במצרים, וכן פסח, בחג המצות, בוודאי זכר ליציאת, בכל יום טוב, כולם אנחנו מקדשים ואומרים, זכר ליציאת מצרים. מה העניין? אתה שם תפילין, זה גם זכר ליציאת מצרים. נוסף על זה שאנחנו חייבים לזכור יציאת מצרים בכל יום, רבי אלעזר בן עזריה, ביום ובלילה, אז זה משהו מאוד מאוד משמעותי, היציאת מצרים הזאת. זה יסוד היסודות. שכל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, מה זה בעצמו? עצם היציאה. תכף תראו שזה מה שכתוב פה. חוץ מהניסים שהוא עשה ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. זאת אומרת, אומר המהר"ל פה, בשונה ממה שלמדנו בגן, יציאת מצרים, הקטע פה, זה לא האטרקציות של הניסים. דם, ספרדיה, כינים, הרוב, מכת בכורות, קריאת ים סוף. זה לא הקטע של יציאת מצרים. זה לא ליבת יציאת מצרים. זה תכף המהר"ל יגדיר פה, לא זוכר, תכף נקרא את זה. זה משהו אחר. הליבה של יציאת מצרים, הדבר הכי חשוב לעם ישראל, יסוד היסודות, יסוד האמונה, יסוד היסודות ושורש הכל. מה זה? על זה נבנה הכל. מה זה? עצם היציאה. עצם היציאה. מה כל כך מרכזי בעצם היציאה? היינו עבדים, עכשיו לא. יש פה משהו כל כך משמעותי, כל כך יסודי, יסוד היסודות, שורש האמונה. מלא היו אומרים מתן תורה, ראינו את אלוקים בעיניים, וירד השם על הר סיני. זה שורש האמונה. נגיד שזה מובן. בוא ביציאת מצרים זה פשוט מכות, שאולי המכות זה באמת משהו מאוד מאוד משמעותי. אבל עצם היציאה היינו בפנים, עכשיו אנחנו בחוץ. מה מתחולל פה? מה כל כך משמעותי ומה שמתחולל פה? אומר המהר"ל, אף כי ניסים ונפלאות אין מספר, עשה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, כשהם יצאו במצרים, לא שמה התורה לזכור אותה. אין מצווה לזכור מצווה דם, ולא צפרדע, ולא הרוב, ולא את הכינים. אין מצווה כזאת, לעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים. ואף כי לפי השגת בני אדם, אנחנו מחפשים אטרקציות, אבל המהר"ל קורא לנו קצרי השכל. אדם קצר שכל, הוא מחפש אטרקציות, והוא אומר, וואו, איזה באמת אירוע כזה מדהים, פתאום יש דם, פתאום צפרדע, וככה, ו... מזה האדם שהוא קצר שכל, מזה הוא מתרגש. אבל התורה היא לא קצרת שכל, היא מתרגשת מעצם היציאה. מה כל כך מיוחד בעצם היציאה? נראה כי יש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם, שנראה לאדם בחוש ערוץ שהוא יותר לא משנה, זה כבר המשך, מחתך, מחתך, מחתך. אז מה הפשט פה של כל הסוגיה הזאת של יציאת מצרים, של קורבן פסח, של מכת בכורות, איך אחד פה קשור לשני? ננסה קצת לגעת בדברים. אז הדברים מתחילים פה, יש פה אין היה, בפרק א' בברכות, זה פה קצת שמאל למטה. אמר רבי אבא, כל מודיעים, כשנגאלו ישראל ממצרים, לא נגאלו אלא בערב. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. אז רואים שיש גאולה ויש יציאה. מה ההבדל? זה פה מה שאנחנו מחפשים. הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם, שני עניינים. זאת אומרת, כשאתה יוצא מעבדות לחירות, יש פה שתי דגשים ביציאה, במעבר מעבדות לחירות. האחד, הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות, העבדות, ונעשה בין חורים ואדון לעצמו. זאת אומרת, היציאה לחירות, דבר ראשון, היא יציאה לחירות פנימית. האדם בתוך עצמו צריך לצאת לחירות. עד עכשיו היית עבד, האישיות שלך נמחקה. אם היית באמת עבד לאדון כמו מצרים, לא הייתה לך אישיות. עבדו אותם, עינו אותם ועבדו אותם, דיברנו על זה לפני שבועיים. מחקו להם את האישיות. אז יציאה לחירות, דבר ראשון, זה חזרה לאני הפנימי. זה דבר ראשון, לצאת לחירות. בלי זה, אתה תמשיך להיות עבד עם זמנים, תתחיל לרוץ, וכל הזמן תחפש את מי שירביץ לך, גם כשאתה יוצא ממצרים. לצאת לחירות זה לצאת ממישהו ששולט עליך, לצאת לזה שיש לך איזה עולם פנימי, שהוא עכשיו נהיה בן חורי, אתה נהיה אדון לעצמך. זה נקרא הדגש הראשון של היציאה לחירות. והשני, מה הדגש השני? הוא הפעולה הנגלית בעולם, ביותו עם חופשי, חי ופועל. זאת אומרת, הדגש השני זה שכולם רואים שכבר אתם לא שולטים עליך. אין פה מבחוץ מישהו שמשתלט עליך. זאת אומרת, הגאולה היא בשתי רבדים. גם אתה יוצא מהנוגס, וגם מתחדש אצלך עולם פנימי. זה שתי דגשים, זה נקרא. בלי זה לא יצאת לחירות. גם אם מתחדש אצלך עולם פנימי, אבל אתה לא יכול לעשות אותו כלום, כי אתה עדיין שועבד, לא יצאת לחירות. אם יש לך עולם פנימי, אם אין לך עולם פנימי והוציאו אותך לחופש, אז לא יצאת לחירות. נכון? זה לא סתם שאומרים היום בפסיכולוגיה שיש דור שני לשואה, דור שלישי לשואה. למה? כי מי שהוא בוגר של השואה, אז גם דור שלישי, הנכדים עדיין סופגים כל מיני רשמים תת-הכרתיים מהסבא, מהסבתא, מהסבא רבא. למה? כי ככה זה עובד, ככה זה החיים, זה הרשמים פנימיים לא כל כך מהר משתנים. אז לצאת לחירות אמיתית זה כולל שתי רבדים. א', היציאה הטכנית, וב', היציאה הפנימית. ובישראל עוד יותר סעת לשני אלה, כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמה. בקדושת המידות, בתורה ומצוותיה ואיך חוכמתה. זאת אומרת, בעם ישראל החופש הפנימי זה לא שאני רק מקשיב לעצמי, אלא להקשיב לעצמי זה תהליך היסטורי שלם. להקשיב לעצמי, לתקן את כל המידות שלי, לתקן את כל החיים שלי, לקדש אותם, לתאר אותם, לרומם אותם, להגיע למצב שחוזרת הנבואה, מלאה ארץ ידע את השם, יש בית מקדש. כל זה התחיל לצאת לחירות כשיצאנו ממצרים. כלומר, יציאת מצרים יש בה שתי בחינות. בחינה אחת בלילה, בחיפזון. בחינה אחת ביום, ביד רמה. אומר פה הרב זצ"ל, למה צריך את שתי הבחינות האלה? זה בכוונה יש פה שתי בחינות. יש בחינה אחת, מה קרה תכלס? תכלס, עם ישראל יוצאים בבוקר, ביד רמה, לא בבושה, לא כמו גנבים, יוצאים בנחת, ביד רמה. בעצם היום הזה, כל צבאות השם הולכים ויוצאים ממצרים, אחרי 430 שנה, עושים את זה בגדלות. זה היציאה הטכנית. אנחנו כבר לא תחתיהם, אנחנו אדונים לעצמנו. בסדר. זה עושים לאט לאט. זה לא בחיפזון, זה הכל בסדר, זה הכל מצוין. מה קורה בלילה? בלילה מתרחש פה תהליך אלוקי. והיא בעצם, והיא בחצי הלילה. מה זה חצי הלילה? חצי הלילה, מי שמבין קצת מתמטיקה, אני לא כל כך מבין, אבל חצי הלילה בדיוק, אין זמן כזה. למה? כי אם זה חצי, אז זה זמן שאין לו זמן. בדיוק בחצי. שלפני זה זה הזמן של החצי הראשון, ואחרי זה זה הזמן של החצי השני, והזמן של החצי אין לו זמן. אם אין לו זמן, אז הוא לא קיים. אין זמן כזה. בדיוק בזמן שהוא לא זמן, הקדוש ברוך הוא יורד לארץ מצרים. תכף נראה איך זה קשור למכת בכורות. אבל בואו נראה איך זה קשור לפה. החצי? אני לא מבין מתמטיקה, אולי אני לא... לא מסביר טוב. כשאתה לוקח את הדף, חלק אותו לשתיים, בדיוק לשתיים, לא נשאר דף שהוא החצי. נכון? איפה החצי? איפה שהמספרים גזרו. זה איפה שאין. נכון? אין שם דף. אז מה זאת אומרת שיש זמן שהוא חצי הלילה? אין זמן כזה, זה לא שנייה, כי השנייה גם אותה צריך לחתוך לשתיים, יש לה חצי. אז בעצם זה זמן שהוא לא זמן. זה בדיוק כשזה נגמר וזה מתחיל, וכשאין שם זמן בין זה שזה נגמר לזה מתחיל, אז זה קורה. זה משהו שהקדוש ברוך הוא יודע איך עושים דברים כאלה, אנחנו לא יודעים. מה מתחולל שם? אנחנו יוצאים לחירות. בחיפזון. אנחנו נגאלים. מה זאת אומרת? מה צריך יותר? עד עכשיו היינו אצל המצרים. עכשיו לא. בבוקר יוצאים לחירות, נגמר. מה קורה בלילה? בלילה מתרחש הדבר הכי משמעותי לעם ישראל, כשהמהר"ל אמר פה שהעיקר בעם ישראל זה זכר ליציאה, הוא לא התכוון לבוקר, הוא התכוון ללילה. איך אני יודע? כי ליל הסדר לא מדבר על הבוקר. ליל הסדר זה לא בוקר הסדר, זה ליל הסדר. ליל הסדר זה הזמן שבו היציאה התרחשה. על מה כולל הסדר עובד? על קורבן פסח, על מכת בכורות. זה מדבר על הלילה. מה קרה שם בלילה? משהו מאוד מאוד משמעותי מתרחש בלילה הזה. וזה כזה משמעותי שכל שנה מחדש אנחנו בליל הסדר לא עושים את הטקס שוב להיזכר נוסטלגית במה שקרה פעם, אלא אותם יסודות רוחניים שעם ישראל ספג ביציאת מצרים, כל שנה מחדש אנחנו יכולים להיפגש בהם ולהיבנות מהם בליל הסדר. לכן יש מצוות באותו לילה, לקיים את המצוות. טוב, זו סוגיה בהזדמנות אולי נדבר עליה. מה קורה שם בליל הסדר? נראה פה ברב זצ"ל, נראה במהר"ל, בליל הסדר קורה השינוי הכי משמעותי שקרה עלי אדמות בהיסטוריה. מה קורה? אנחנו בחיפזון נגאלים. נגאלים. ככה רש"י הביא פה, רש"י פה למטה. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אז מה הוא עושה? לפני שהוא בא לגאול אותנו במכת בכורות, תכף נדבר על זה, אז הוא אומר לנו שהוא, אתם חייבים פה שתי מצוות, דם עם דם. דם הברית ודם של קורבן פסח. מה קורה בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא יורד פה לעולם? נראה פה, ותכף נראה את זה עוד יותר במכת בכורות, בזמן לא זמן הזה, הקדוש ברוך הוא יורד לעולם. באים בחצי הלילה, הקדוש ברוך הוא יורד פה לתוך המציאות, חז"ל קוראים לזה, הקדוש ברוך הוא מכניס את היד לתוך הפרה ומיילד את הוולד ממנה. מה הכוונה? עם ישראל נולד. נכון, יש כאלה שמכינים מוגה בליל הסדר, מחוגגים לעם ישראל יום הולדת. מתי נולדנו? בליל הסדר. זה לא כתוב בהלכה, זה מנהגים חדשים, לא יודע, מישהו סיפר לי. יש כאלה. מכירות דבר כזה? יש כאלה. אז זה באמת, עם ישראל נולד, בדיוק אז. מה הכוונה שנולדנו? מה היינו עד אז? הרי היינו אותה משפחה, זה אותם אנשים, לא נולדו אנשים חדשים. זה בדיוק אותם אנשים. בגוף כן. בשורש הפנימי, מה הנשמה שלנו, מי העם שלנו, נולדה פה יצירה אלוקית חדשה. הקדוש ברוך הוא יורד לתוך המציאות ויוצר לאומה שלנו אופי. זה נקרא שאנחנו נגאלים. כמו שהרב זצ"ל קרא לזה פה, להיגאל פירושו של דבר שיש התניה בין חורים ואדון לעצמך. מה עצמיות שלך? מה עצמיות שלך? אז בליל הסדר, חוץ מזה שאנחנו יוצאים החוצה, נוצרה העצמיות שלנו לדורי דורות. מה היא העצמיות של עם ישראל? זה מה שמתחולל ברגע שהוא לא רגע בחיפזון. הקדוש ברוך הוא יוצר יש מאין אופי אלוקי, אלוקי לעם הזה. ומכיוון שזה הקדוש ברוך הוא יוצר, זה חייב להיות בחיפזון. הקדוש ברוך הוא לא תהליכי, הוא לא לאט לאט קימה קימה, בוא נראה, לאט לאט נבדוק, נראה איך זה לאט לאט הולך ויורד לשטח ומתקבל לא. זה הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא זה זמן שהוא לא זמן. יש פה יצירה, יש מאין. כמה זמן לקח לו? לא לקח לו זמן. בחיפזון. הקדוש ברוך הוא בא ובורא בתוכנו טבע אלוקי. מה זה אומר? מה זה אומר שיש לנו טבע אלוקי? כל דבר שהקדוש ברוך הוא נוגע בו, אני אומר את זה רק כדי לסבר את האוזן, אם הקדוש ברוך הוא נוגע במשהו, אז זה לא שהוא לוקח אותנו במקום שנהיה פה עכשיו אנחנו שם. כשהקדוש ברוך הוא נוגע בנו, הקדושה האלוקית משאירה את החותם עלינו. יש לנו אופי אלוקי. אופי אלוקי. כמו שלכל עם יש לו מבנה פנימי, פסיכולוגי. יש דבר כזה פסיכולוגיה של עמים. יש ברב צבי יהודה בכל מיני מקומות. הוא מזכיר שהיו שתי חוקרים באקדמיה שחקרו את הפסיכולוגיה של העמים. מה זה אומר פסיכולוגיה של עמים? חז"ל קוראים לזה, לכל עם יש לו אופי. חז"ל קוראים לזה שר של אומה. כל אומה יש לה איזה אופי מסוים. היא באה להגיד משהו בעולם. זה לא סתם שאנגלים שותים תה בארבע. יש שם איזה... יש שם איזה משהו. וזה לא סתם שהפולנים הם פולנים, והתימנים הם תימנים, והאמריקאים הם אמריקאים. זה לא סתם. לא מדבר על היהודים, מדבר על על הגויים. זה לא סתם. למה זה ככה? יש שם אופי. האופי הזה בא לידי ביטוי באיזה נינוחות, או בקרירות, בסדר, או באנטי סדר. זה תלוי בהמון המון דברים, זה תלוי גם בדברים גיאוגרפיים, נכון? מי שגר באירופה וכל הזמן קפוא, מה שיש פה עכשיו בחוץ זה חמסין לעומת אירופה. אז מי שגר בכזה קור וגר במקומות עם כאלה ערים, הוא כל היום נאבק על החיים שלו, זה ברור שהוא יהיה טיפוס קר שמכונס בתוך עצמו. כי הוא כל היום מתמודד על החיים שלו, אבל באדם שחי במקומות שטופי שמש והכל מלא נחלים והכל נחמד, זה ברור שיש לו יותר חום ויותר זה. זה סתם היבטים חיצוניים. אבל זה ברור שזה מגיע גם מדברים הרבה יותר עמוקים. הרבה יותר עמוקים. יש לכל עם אופי. איך זה נוצר סוגיות ארוכות? לכל עם יש אופי. ולפי האופי הוא מגיב אינסטינקטיבית לכל מיני דברים. מתי יוצא למלחמה? על מה יוצא למלחמה? מה מאוד חשוב לו? איפה הוא משקיע את הכסף שלו? איפה הוא לא משקיע את הכסף שלו? איך הוא מחנך את הילדים? האם חינוך בכלל חשוב? כמה הוא חשוב? חינוך למה? זה דבר שמאוד מאוד מאפיין תכונות של עמים. לדוגמה, היום באירופה, ככה טוענים, לא יודע, אני לא חקרתי את זה, אבל ככה קראתי, האמירה אומרת, אתה צריך להחליט, או אנשים מחליטות, או קריירה או משפחה. וממילא הרוב מחליטות קריירה. בגרמניה, הממוצע של הגודל המשפחה, אני לא זוכר, מזרח גרמניה, איזשהו מקום בגרמניה, הממוצע של המשפחה זה 2.1. זאת אומרת, כל 10 זוגות, יש שם זוג אחד משונה שיש להם ילד. אחד. תלכו לארצות ערב, זה בדיוק הפוך. כל משפחה זה בטח איזה 12 ממוצע. נכון? הבאים עבוד זה 10 ילדים, מינימום. למה זה ככה? זה כנראה לא סתם. זה לא בגלל שהם יותר חכמים והם פחות חכמים. יש פה איזה אופי שמאפיין. מאוד מאוד מאפיין. זה לא סתם שיש דבר כזה כבוד המשפחה אצל הערבים, ואצל הערבים יכול להיות שיש איזה סבא שכבר אין לו שיניים והוא לא יודע לדבר והוא לא מבין כלום, אבל אם מישהו בטעות התפרץ לזה שהוא מנסה לדבר ואף אחד לא מבין מה הוא אומר, הוא גמר את הקריירה. יש להם איזה כבוד בסיסי, ככה זה אצלם. ובאירופה, אז האבא הרבה הרבה לפני, בגיל 30, הוא כבר לא כל כך רלוונטי. כי הילד מסביר לו, תשמע, או שאתה עוזב אותי, או שאתה חבל שתסבר איתי. למה זה קורה? זה לא בגלל שהם חוצפנים או לא חוצפנים, יש פה איזה אופי. זה ברור שיש אופי. מה האופי? זה כבר שאלה טובה. היום באקדמיה לא רוצים לחקור את זה, כי ברגע שרוצים להגיד שהכל כפר גלובלי ובעצם אין דבר כזה לאום, אז הפוך המטרת הזה, זה אנטיתזה למה שהם רוצים להגיד, להגיד שבעצם יש אופי לכל עם. אז לא חוקרים את זה, אין כסף לזה, נסגרו הפקולטות, אבל כנראה שזה עוד יחזור. אבל יש דבר כזה, זה ברור שיש דבר כזה. גם עם ישראל יש לו אופי. איזה אופי? האם זה אופי שהולך ונרכש דרך החיים? כמו כל עם, כל עם נוצר, ולאט לאט, דרך השנים, דרך הפזם, הוא הולך ומגלה את האופי שלו, יוצר את האופי שלו. או שבעם ישראל יש לנו אופי שהקדוש ברוך הוא יצר לנו. זה לא משהו טבעי שהולך ונרכש, הולך ונעשה, אלא הקדוש ברוך הוא מטביע בנו, יוצר בנו אופי אלוקי. מה זה אומר אופי אלוקי? זה אומר אין לנו שום נטיית חיים שהיא סתם אנושי. בא לנו. בלב, בפנים עמוק, מאיפה שורש החיים שלנו מתחיל? מאלוקים. אין שם שום דבר אחר. ממילא, מכיוון ששורש החיים שלנו הוא אלוקי, איך הוא אלוקי? כי הקדוש ברוך הוא יורד למצרים ומוציא אותנו כעובר ממאי אמו ויוצר אותנו יש מאין, בחיפזון. בשנייה אחת הוא יוצר אותנו להיות עם עם אופי, אופי אלוקי. האופי הזה, עם ישראל באמת שערי תומן. אנחנו עוד לא חיים את האופי הזה, מרגישים את האופי הזה, מבינים את האופי הזה. ליבת ההתרחשות היא לא מול העין האנושית שהולכת ומסתכלת. אם היו שם עיתונאים שהיו מנסים לצלם, לא היו רואים כלום. זה משהו שנסתר מהעין, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא שומע את זה. אבל זה מה שמתחולל. ולכן אומר פה המערב פר ג' בתחילת הספר הגדול שלו, יציאת מצרים זה היסוד להכל, כל המצוות וכל החגים והתפילין וראש השנה ושבת והקידוש ומה, הכל, כל המצוות שאנחנו עושים, למה אנחנו עושים מצוות? למה אנחנו עובדים את השם? כי אנחנו רוצים ללכת ולחשוף את הטבע שלנו. אני רוצה ללכת ולחשוף את עצמי. דרך הלימוד שלי, דרך עבודת המידות שלי, דרך כל המצוות שלי, דרך החגים, דרך הכל. אבל מי זה עצמי? זה מה שנוצר ביציאת מצרים. זה שורש השורשים. זה יסוד האמונה. בן אדם שהוא מאמין הוא ודאי. איך אני יכול להיות ודאי במשהו? אם זה לא מצויר עמוק עמוק בתוך הלב שלי, אם זה לא אני, אז איך אני יכול להישען על זה ולהיות ודאי בזה? מי אמר? אולי זה תיאוריה, אולי זה סתם, אולי זה קונספירציה שמישהו המציא כדי שאני אחשוב, ועוד שנתיים אני אחשוב הפוך. אמונה פירושו של דבר, אני נשען על איזה עמוד שדרה עמוק 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 שאני מאוד מאוד ודאי בו, וזה לא שטיפת מוח, זה אמיתי. אני כולי כן וכולי ודאי שזה נכון, ככה זה. איך אני מגיע לכזאת ודאות? כי יש לי עולם עצמי, שכשאני קשוב לו, אני כולי יציב. אני יודע שזה ככה, כי זה העולם הפנימי שלי. מאיפה נוצר לנו כזה עולם פנימי? זאת יציאת מצרים. הכל זה זכר ליציאת מצרים. כל זה מתחולל כשעם ישראל במתת שערי טומאה, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך המציאות ומחולל פה שינוי. זה כמו שהקדוש ברוך הוא יוצר את העולם בשישה ימים, אז ככה יש פה עוד משהו שנוסף לששת ימי היצירה, הקדוש ברוך הוא יוצר את עם ישראל. זה דבר שלא היה ולא יהיה. לכן, תכף נדבר על מכת בכורות בעזרת השם, לכן ישעיהו כשהוא בא ואומר לעתיד לבוא, כשהגאולה השלישית תגיע, אנחנו לא צריכים עוד פעם חיפזון. כי החיפזון הוא סימפטום לזה שהקדוש ברוך הוא יצר לנו עולם פנימי בתור עם. בתור עם, עם כל המ... לא רק לי הוא יצר. לעם שלם. עם כל כוחות החיים שלו וכל הכישורי חיים שלו וכל הדברים שהעם צריך לעשות. הכל, 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 הכל יונק ממשהו אלוקי. ממילא, היצירה הזאת הייתה פעם אחת בהיסטוריה. לא צריך אותה עוד פעם. זה נגמר. נוצרנו, נגמר. אלא מה? כל ההיסטוריה היא בעצם תהליך של חשיפה של העולם הפנימי הזה. יצאנו ממצרים ונכנסנו לארץ וניסינו להרים פה מקדש ראשון, וכנראה שזה לא היה שלם, אז היה צריך לצאת לגלות, ואחר כך ניסינו במקדש שני וזה גם לא היה שלם, אז יצאנו לעוד גלות מאוד מאוד ארוכה. ועכשיו אנחנו לקראת הבנייה של הבית השלישי בעזרת השם, וכתוב בחז"ל שבית שלישי לא ייפול ואין גלות אחרי הגאולה השלישית. אז התהליך פה שאנחנו עוברים זה לא תהליך שיש בו חיפזון, זה תהליך איטי של חשיפה, לאט לאט נחזור לארץ ישראל, ולאט לאט תהיה פה את תחיית החול, כמו שאנחנו רואים בעשרות שנים האחרונות, ומתוך זה לאט לאט תלך ותיווצר תחיית הקודש. זה הכל לאט לאט ללכת ולגלות את מה שנוצר בצורה מצוינת ביציאת מצרים. זה לא היה יכול להיווצר אחרת, לכן ישעיהו בא ומנבא, כי לא בחיפזון תצאו במנוסת תהלכון, כי הולך לפניכם השם. יש פה איזה תהליך טוב, לא ניכנס לפסוק, אין זמן. מה קרה במכת בכורות? במכת בכורות, בעצם כשהקדוש ברוך הוא יורד לתוך המציאות, אני מנסה ללכת פה על גבול דק בין להיכנס למכת בכורות, בלי להיכנס לעשרת המכות, אני מקווה שאני אצליח. אם אני לא אצליח, אז אני מראש אומר, אז אני לא תבינו מה אני רוצה לכם, אז אני אנסה בכל זאת. מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך המציאות. וכשהקדוש ברוך הוא יורד לתוך המציאות, הקדוש ברוך הוא מכה את המצרים, לא בדברים הנמוכים שלהם, שזה דם צפרדע וקינים, לא בדברים הבינוניים שלהם, לא על הרצפה, אלא ברמה יותר גבוהה, אלא אפילו לא בדברים הכי עליונים שלהם, אלא הוא מכה אותם בשורש, בבחוריות שלהם. הקדוש ברוך הוא יורד לתוך מצרים, כשהקדוש ברוך הוא יורד לתוך מצרים, ממילא הטומאה מתפרקת, לא יכולה להחזיק מעמד, כן? כי בכור, טוב זה עוד משהו שנפלט, הבכור בדרך כלל זה בעצם התמצית של המשפחה, לכן הבכור מקבל פי שתיים, ולכן הבכור בדרך כלל הוא המייבם, יש לזה כל מיני נפקמינות להלכה. לא משנה, זה... בוא נקבל את זה ככה. ממילא, כשהקדוש ברוך הוא יורד לתוך מצרים, המצריות מתעדה. כל הבחוריות המצרית מתעדה. כל בכור מתעדה. אומרים חז"ל, אין משפחה אחת שאין שם כמה בכורות, כי מצרים שטופים בזימה, והבכור זה לאו דווקא דרך האבא או דווקא דרך האמא, זה מאיפה שאתה לא בכור, אז בכל משפחה יש שם כמה בכורות וכולם מתים. למה הם מתים? זה לא שהקדוש ברוך הוא מסתובב ואומר, רגע, מה כתוב בתעודת זהות הבכור? טוב, בוא נרוג אותך. אלא עצם זה שאלוקים יורד לתוך העולם, המצריות מתעדה. אבל כשאלוקים יורד לעולם, עם ישראל במתת שערי טומאה. אז כשאנחנו במתת שערי טומאה, גם אנחנו אמורים לא להחזיק מעמד מול העוצמה האלוקית שהולכת ומתחוללת, שבא ליצור אותנו. אלוקים בא ליצור אותנו, אבל כשאלוקים בא לגעת בך, ואתה במתת שערי תומה, אז גם אתה מסוגל למות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם הידיים שלך קפואות ואתה תופס איזה פרוח בין יומו, רק זה שנגעת בו, אתה יכול להרוג אותו. למה? כי אתה קר, והוא בדיוק נולד, אז הוא, אתה, זה רגיש עסק. סליחה על הדוגמה, אבל להבדיל, בממתת שערי תומה שאלוקים מגיע, אז זה משהו כזה קדוש, אם משהו כזה תמה, זה אמור ליצור מחיקה, כמו שבבחורות שלהם, גם בבחורות שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להציל את עם ישראל. איך אני מציל את עם ישראל? איך אני יכול בכלל לגשת וליצור את עם ישראל? ליצור לו איזה טבע. אם הוא בממתת שערי תומה, במקום כל כך מסובך, כל כך שפל, כל כך מסובך, כל כך תמה, בכאלה עינויים, איך בכלל אפשר לגשת ולגעת בעם הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, ראינו פה ברש"י, פסוק ו', הקדוש ברוך הוא ידע שזה ככה, ולכן הוא נותן לנו שני מצוות. ברית מילה וקורבן פסח. שתי המצוות האלה נועדו לא בשביל לסמן לאלוקים איפה יש דם, איפה אין דם. כי את הדם שמים בתוך הפתח מבפנים, לא מבחוץ. הדם של קורבן פסח בא לפעול עלינו, להרים אותנו. למה צריך להרים אותנו? כי אם לא נתרומם, אז הקדושה של אלוקים שהוא יורד פה לבוא וליצור אותנו, לגעת בנו כביכול, עצם זה יכול לחסל אותנו. אז אנחנו חייבים לקבל פה איזה גלגל הצלה, איזה גלגל חילוץ, שירים אותנו לאיזה תדר אלוקי. איך הקדוש ברוך הוא בא ועושה את זה? הוא נותן לנו איזה מצווה שבא לרומם אותנו. היא באה לפעול עלינו. הקורבן פסח זה לא קורבן שבא לעשות לאלוקים, אתה רוצה קורבן פסח? יאללה, בי, עשינו קורבן. זה קורבן שדרך זה שאנחנו עסוקים, ככה אמר על כותב בפרק סמך, דרך זה שאנחנו עסוקים במצווה של אלוקים, אז למרות שאנחנו בממתת שערי תומעה כלפי חוץ, אנחנו אוחזים במשהו אלוקי פה בתוך העולם שלנו. וממילא, הקורבן פסח, אנחנו צריכים לחשוב ולהבין ולהתרומם מזה, שאנחנו זה לא אנחנו כמו שאנחנו חושבים. אנחנו זה לא ממתת שערי תומעה. אנחנו זה לא אנשים שדומים למצרים, שלא שינו לו את חוץ משלושה דברים, שינו את הכל. הם היו נראים מצרים לחלוטין, בלויים בתוך התרבות שלהם, בתוך הראש שלהם, בתוך המנהגים שלהם. אנחנו צריכים, כדי להיגאל ביציאת מצרים, אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו אחרת. איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? נותן לנו קורבן ומורח לנו את הדם על המשקופים מבפנים. כשאתה בא להיכנס לבית, מה זה הבית שלך? מי אתה? מה אתה כשאתה פה בתוך מצרים? אתה עבד של אלוקים. וברגע שאתה כזה, אתה לאט לאט מתרגל למחשבה הזאת, ממילא בחצי הלילה הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולגאול אותנו. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא יורד למצרים, למכת בכורות, אז בעצם מה שמתחולל פה זה בעצם עצם הגאולה. הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יורד למצרים, ממילא המצרים מתים, וממילא אנחנו ראויים לבוא להיווצר. איך זה יקרה? דרך קורבן פסח, דרך ברית המילה. רק שני הדברים האלה הם בעצם קרש ההצלה שלנו, לבוא ולהיגאל בתוך התהליך הנורא הזה שהקדוש ברוך הוא בא ויוצר בתוכנו. משפט אחרון, לכן ישעיהו כשהוא בא ואומר, כי לא בחיפזון תצאו ולא במנוסה תלכון, כמו שהיה בגאולת מצרים. למה? כי הטבע שלנו כבר נוצר. וכל התהליך של ההיסטוריה וכל התהליך הגאולי שאנחנו עוברים, זה תהליך, אומר לנו ישעיהו, זה תהליך אלוקי. אלוקי בא ונותן לנו יד ומצעיד אותנו עקב בצד אגודל, לאט לאט, לפעמים יש קפיצות בדרך, אבל לאט לאט אנחנו הולכים וצועדים בדרך שאנחנו לוקחים אחריות על הגאולה, לוקחים אחריות על המדינה שלנו, לוקחים אחריות על העולם הרוחני שלנו, לוקחים אחריות על הקודש שלנו, ולאט לאט אלוקים, כי הולך לפניכם השם. מי מוביל פה את התהליך? לא הרצל. ולא בן גוריון, ולא ביבי, ולא בנט, ולא לא משנה מי. כל זה פיונים בתוך תהליך, כי אלוקים הולך לפניכם השם, ומאספכם אלוקי ישראל. אומר לנו ישעיהו, יש פה תהליך שיתחוף אותנו ללכת ולחשוף את העולם הפנימי שלנו, שנוצר בחיפזון. אבל התהליך של החשיפה הוא לא בבום. פתאום כולם יחזרו בתשובה, פתאום בית המקדש ייבנה. יכול להיות, הקדוש ברוך הוא אם הוא רוצה יכול לבנות גם ככה, אבל מנבא לנו ישעיהו שהגאולה תלך בתהליך של קימה קימה, לאט לאט, ללכת ולחשוף את העולם הגדול והאלוקי הזה שנוצר לנו ביציאת מצרים. טוב, כל טוב.